הכל חי אונליין 93fm.co.il אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
יום יבוא ונביט לאחור. יום יבוא, יום עם אור. יום יבוא בו לא נבין איך היינו כהוזים, חוזים בימים הטורפים. ימים בהם ילדים משכימים לארג ורצח, מתחפשים למחבלים. ימים בהם לוחמים באים כאישה הרה, בתחבולה עושים להם מלחמה. ימים כבתחילה. ימים בהם השמש מהטלת בסתיו, ימים עם שקיעת ענן צובעת שמיים בזהב, ימים מחשיכים מהרה, ימים שקופים כבערה, ימים עם רבב. כי יום יבוא, יום עם אור, לא נבין איך היינו כעוזים חוזים בימים טרופים. כי ימים הזועים לנו עם שמיים יפים, שברבות הימים לא נדע איך באו ולאן הלכו. הימים הקצרים שלנו, הימים הנוראים. ערב שבת קודש, פרשת תולדות. שלום לכם, שלום שלום. ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו, זה נגילה ונשמחה בשועתו. לגיל ולשמוח אפשר בכל יום, גם בזמנים פחות טובים, גם בזמנים בהם הקדוש ברוך הוא עוד לא מתגלה במלוא תפארתו, באותו יום, יום גדול, נורא ומיוחל. ימים לא פשוטים עוברים עלינו, הימים שחלפו, הימים שיבואו, כולנו מחכים לימים שקטים, לימים פחות טרופים, לימים שבהם החורף וחד גוניותו השתלטו ויהיו על סדר היום הציבורי. אנחנו כבדי שבוע בישי בשישי נדבר על הימים, על הימים שהיו, על הימים שיהיו, ובקיצור, עיקר מסענו מתננו היום הוא הימים. מוישי כאן מביא את קולי אליכם, אני מעבר למיקרופון ישי לפידות, שידור חי, רדיו קול חי, 93 FM, 92.8 כמדי שבוע. שיהיה לכם ולכולנו האזנה ערבה ובמיוחד האזנה שקטה. מתחילים.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
שבוע לא טוב עבר על העולם. שבוע קטלני ומלא אלימות, כמובן רק במקומות מסוימים על הגלובוס. חיל האוויר הרוסי שעד היום בתקיפותיו בסוריה הרג כמעט 600 בני אדם, שליש מתוכם אזרחים, חיסל השבוע תוך כדי תקיפה של מעוזי דאש, כ-30 עד 40 אזרחים תמימים ששעו באזורי ההפצצות. רוסיה שמסייעת למשטרו של הנשיא הסורי בשאר אסד, טוענת כי היא נלחמת בדאש ובארגוני ג'יאד נוספים, וכמובן היא מכחישה כי הפצצות שלה פגעו באזרחים. אבל הם פגעו. אגב, סתם ככה שיהיה לכם ביד נתונים קטנים, אולי נתונים גדולים, על פי הנתונים של מרכז המעקב הסורי לזכויות האדם, יותר מ-250 אלף בני אדם. 250,000 אנשים, נשים וטף, נהרגו בידי אחיהם מאותה מדינה מאז פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה במרץ 2011, זאת אומרת, כולה העניין של איזה משהו כמו 4-5 שנים, 250,000 בני אדם אינם שם כבר. מזרחית משם, ארגון דאש הידוע לשמצה, הוציא לאורג השבוע כ-40 ילדים משום שלא נהגו והחמירו בדת האסלאם כראות עיני מנהיגי הארגון. תראו, זה יום שישי. שבת המלכה ממש כבר עומדת בפתח. ועל כן ברשותכם אני אחסוך מכם עוד ועוד תיאורים של עוד ועוד מקומות על פני הגלובוס בהם נעשו השבוע שלל מקרי הריגה, שחיטה, ביזה, דבר יום ביומו. אבל למה אני מספר לכם את כל הדברים האלה? הדברים הללו שסיפרתי כאן ושחסכתי מכם, הם מדירים שינה מעיניהם של קברניטי האיחוד האירופאי. האיחוד האירופאי הוא התאגדות של כ-28 מדינות באירופה, בעלות מאפיינים של מדינת על אחת, יש להם פרלמנט וחוקים וכלכלה משותפת וגם מטבע אחיד, האירו. מקורו של האיחוד האירופאי בארגון לשיתוף פעולה בין מדינתי, שנוסד לאחר מלחמת העולם השנייה, ומטרתו הייתה לשקם את אירופה הרוסה וזרועת הקרבות, ולמנוע מלחמות נוספות ביבשת אירופה. אגב, לפני 3-4 שנים, בשנת 2012, לפני 3 שנים, זכה האיחוד האירופאי בפרס נובל לשלום. אני, בשבוע הזה, כששמעתי מה קורה ומתחולל באזור ובעולם, ציפיתי כי חברי האיחוד יצאו ויפעלו לקראת סוף השבוע, שבוע זרוע המוות הזה. הייתי מצפה שארגון כזה מכובד שחוקק על דגלו להילחם במלחמות ולמנוע מאבקים מיותרים בעולם, יבוא לגנות ולהטריע ולהחרים ולזעוק על העוול, המוות, הטרור והפשע שמתחולל ברחבי העולם בכלל ובתוך סוריה בפרט. מסתבר כי טעיתי. האיחוד שקט ונעלם. נעלם עם עין ונעלם עם א'. וכשבררתי מדוע ולמה, התברר שהשבוע חברי האיחוד היו פשוט עסוקים, טרודים, בדבר הרבה יותר חשוב, הרבה יותר רציני, ובעיקר הרבה יותר מאיים על שלום העולם. חברי האיחוד היו עסוקים בסימון מוצרים המגיעים מההתנחלויות ורמת הגולן שבישראל. חשבתי על זה כמה דקות. תחשבו רגע על ההיגיון, הרי הם לא כסילים ושוטים, אלה שיושבים שם באיחוד. האיחוד האירופאי יודע שהוא בוחר לפקוע דווקא בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, מדינת ישראל. ודווקא בשעה שאנחנו כאן נאבקים בגל טרור קטלני ורצחני. ובמקביל, במדינות ובישויות סביבנו, מוות וערס ומאות אלפי אזרחים נדבחים, ואין פוצה פה, ואין מצפצף, ואין מחרים, ואין סימוני מוצרים. כל זה, בשעה שמדינות אירופה האחרות, ממהרות לכרות הסכמים כלכליים עם איראן, זאת שמאמנת ומחמשת ומממנת ארגוני טרור שתפקידם לערער את היציבות במזרח התיכון, להפעיל טרור גם על אדמת אירופה ובמקומות אחרים בעולם. הרי כל מי שמעורב, כל מי שחבר באיחוד, יודע בבירור שההחלטה הזו, שאגב, מאחוריה עומדת תנועת ה-BDS, תנועה שאגב דוחה, כל רעיון לוויתורים ופשרה עם ישראל, דוגלת אך ורק בחיסולה המוחלט של מדינת ישראל. כל אחד מהם יודע מחברי האיחוד, שהחלטה כזאת הרי תביא בסופו של, יכולה להביא, חלילה בסופו של דבר, לאיזה חרם כלכלי כולל על מדינת ישראל. הם גם יודעים שזאת החלטה שרק מקחישה, שרק מקשיחה בעצם את העמדות הפלסטיניות. היא החלטה שמעניקה איזה מין עידוד, איזה רוח גבית לטרור האסלאמי האכזר, שרואה, הנה, רק כוח הם מבינים האירופאים והישראלים. הם יודעים בעיקר שההחלטה כזאת מרחיקה את הסיכוי לפתרון מדיני ומנציחה את הכאוס הקיים באזור שלנו, את הכאוס. אז שאלתי עצמי רגע, למה? מה עומד להם בראש? מה הקטע? מה הם לא רואים מה שאנחנו רואים? הם לא מסתכלים במהדורות החדשות האירופאיות שמראות מה קורה בסוריה? מה מעוללת רוסיה לסוריה וסוריה לרוסיה וכולי? ההתנחלויות ורמת הגולן, זה מה שיש להם בראש? החלטתי שכרגיל, תשובה רציונלית אין כאן. לא אצל מומחים, לא בכתבות, לא בעלי תורים, אף אחד לא כותב לעניין. פניתי בצר לי, כמו שחינכוני ולימדוני, למקורותיו של העם היהודי. רבי שמעון בר יוחאי אומר על דברי פרשיות התורה בפרשות הקרובות שלנו, והלא בידוע שעשיו שונא ליעקב. על דברי רבי שמעון בר יוחאי, כתב רב מנחם זמבה, השם יקום דמו, שהוא עצמו אגב, נשרף בכבשני הנאצים עשרות שנים לפני שהגיע התירוץ של התנחלויות לעולם. כותב רבי נחם ככה, בא רבי שמעון בר יוחאי לומר לך, אל נתחפש טעם לדבר, עשיו שונא ליעקב, בידוע הוא, אין מה לעשות, זוהי הלכה פסוקה ללא טעם. רבי שמעון בר יוחאי אמנם תמיד דורש טעם הדקרה, מחפש טעם לכל מצווה, אבל כאן בא רבי שמעון לומר לך, והלא בידוע הוא שעשיו שונא ליעקב, אל נא תחפש טעמים, אל נא תחפש הסברים, שכן אין כאן טעם. זו מציאות עמוקה, ברורה, חזקה, ללא שום טעם. בשבוע שעבר פורסם תחקיר של כתבת החינוך של חדשות 2, יעל עודם, על כך שבלימודי הבטיחות בדרכים בבית הספר בהוד השרון, למדו הילדים במסגרת לימודי הבטיחות בדרכים גם את, לא עלינו רחמנא ליצלן, תפילת הדרך. היא דיווחה כי ההורים הזדעזעו, גם הילדים, כי כשאומרים תפילת הדרך לומדים לסמוך על אלוקים במקום על עצמנו. כפייה של דתי, כפייה דתית של ממש, כך היא הכריזו שם כל מיני ידוענים ומרועייני כתבה. אבל הסיפורים האלה הם לא מהיום, אנחנו מכירים אותם, והזדעזעות מתכנים רוחניים, יהודים, מסורתיים, כבר הפחידו במשך דורות גורמים רבים של ערב רב ואנשי מדונים. לא מזה ניבעל או נחת. מצד שני, ובאותו עניין, אין לי מושג למה ומדוע, ברור לי שזה כמובן לא מטעם הסיבה של אותה יעל עודם בערוץ 2, הנושא הזה של זהירות בדרכים באמת כן לוקה בחסר במחננו. לוקה בחסר. אתמול, בשעת צהריים, באחת מקבוצות העיתונאים, שלח מסרון אחד מהמשתתפים שביקש לשמור על עילום שם. וכך הוא כתב. תגידו, מתי הציבור החרדי יתחיל לחנך בתלמודי התורה, בחיידרים ובבתי הספר, מינימום שבמינימום ונשמרתם לנפשותיכם? הילדים בבני ברק כנראה נולדו באלף הלא נכון. הם מתפרצים לכביש כאילו אין דין ואין דיין. התעסוקה שלהם כל היום כאשר חוזרים מחק לימודם ולעמוד בכביש ולחקקות עד שרכב כמעט ידרוס אותם, ואז הם בורחים לכל עבר, פשוט טירוף. למה לא מכניסים את מערכת החינוך בתוך מערך החינוך את העניין של זהירות בדרכים? כמובן במתכונת חרדית וכו'. זה פשוט מפחיד להסתובב בערים החרדיות, אין כנהג ואין כהולך רגל, ולראות את הטירוף הזה. אז קודם כל אני אבוא ואומר שאולי החבר הנרגש קצת נסחף או מכליל, אבל גם אני ורבים מכם שותפים לתחושה שבהיכנסך לעיר הקודש בני ברק נסיעתך הופכת מעדנות. הריכוז עולה שבעתיים, המהירות יורדת כפליים, ובאמת ישנם רחובות בעיר בהם מתשטש עד כלות ההבדל בין מה מדרכה ומה כביש, ופעמים רבות אינך יודע על מה אתה באמת נוהג. אחד מקום ההולכים ואחד מקום או רשות הנוהגים. למה זה קורה? מדוע הזלזול הזה בחיי אדם וטף דווקא ברחובותינו? אין לי ממש תשובה. אני רק יכול להצטרף לסיפור של כותב המסרון שעליו סיפרתי לכם קודם, ולומר שממש לפני כשבוע נסעתי עם ביתי ברחוב חזוניש בבני ברק. אני מעט לפני תחנת אוטובוס. ואני מבחין, שנינו מבחינים, גם ביתי וגם אני, שבצד אחד של הכביש, על מדרכה מצד ימין, עומדת ילדה שנראית כי ילדה בערך בכיתה ב', ילקוט על גבה ומנסה, מחפשת מתי לא יעבור אף רכב בכביש, והיא תחצה את הכביש, כמובן לא במעבר חצייה, במקום התחנה, במקום של התחנה, ומהצד השני עומדת חברתה, שמחכה לה או חושבת גם לעבור אליה. היות ואני יושב בצד שמאל, אני הנהג, אני פותח את החלון של ידי, וצועק לילדה מצד שמאל שעומדת, ומבקשת לחצות אל חברתה, היי, צריכים לעבור רק במעבר חצייה, אל תעברי את הכביש. היא נבעלת, שאדם מבוגר ככה, גוער בה, לוקחת אחורה, ואני ככה בלב מלא גאווה על חינוך יהודי שורשי לבין ישמרתם לנפשותיכם, ממשיך לנסוע. שלוש שניות לאחר מכן חוותה אדירה, צעקות וצרחות, ובמראה הקטנה שממולי אני מבחין כצד הילדה שעמדה בצד ימין, זאת שלא שמע את צעקותיי, החליטה שאם חברתה לא באה אליה, היא תבוא אליה, התפרצה אל הכביש, רכב מדגם מציבושי, פשוט העיף אותה לאוויר. הסיפור הזה אגב נגמר יחסית בסדר, הילדה רק במרכאות נפצעה קלות, אבל הטראומה שהייתה לכל הסובבים, לכל הצופים, לי, לביתי, לכולנו, לימדה אותנו שוב פעם, איך זהירות בדרכים בתוככי עיר הקודש נעקפת, פחות ועוד פעם, אני לא מכליל, יש את זה בכל עיר וכמובן בכל מקום, אבל כאן נראה שהדברים הם הרבה פחות מודגשים. הפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אגב, בעיקרו, מכוון ומכוון לעניין שמירת הנפש שלנו. הרי הפסוק השלם אומר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם אליכם, בחורב מתוך האש. הפסוק המלא מלמד שהוא בכלל נסוב אודות דברים אחרים. אבל הנה, רבי מרדכי יפה כותב בספרו הלבוש, יש במשמעות אלו הלשונות שצריך אדם לשמור את נפשו שלא יביא את עצמו לידי סכנה. אף על גב שפשוטן של אלה הכתובים לא מהירי בזה, זאת אומרת לא עוסקים בעניין הזה של שמירת נפש, של שמירת הגוף, מכל מקום סמכו חזל על מקראות אלה ואסרו כל דברים המביאים את האדם לידי סכנה. וכשהסתכלתי ובדקתי וככה בררתי ונברתי לראות מה גדולי ישראל אומרים על העניין, פגשתי סיפור ובמעשה על מי שעמד לפני משפט תעבורה גדול עם חשש לכנס ענק ושלילה בעקבות פשיעה שעשה בכביש. הוא בא לבקש ברכה ממורינו ורבינו הסטייפלר זיכרון צדיק וקדוש לברכה, וגער בו מורינו ורבינו ונזף בו, אם אתה מסכן חיי אדם אתה ראוי לעונש הגדול ביותר. ועוד ראיתי בפניני רבנו הקהילות יעקב שאחד מבני ביתו שמע ממנו שאם היה בזמננו בית דין גדול, סוג של סנדרין, אפשר שהיו גוזרים לאסור את המכוניות ואת הנסיעה בגלל ריבוי התאונות. וכשרב שלמה זלמן אוירבך שמע על זה, אמר שלא צריכים את הסטייבלר בשביל לומר כן, זה הדבר פשוט מסברה. והוסיף לספר שהוא מתפלל בכל פעם לפני שהוא נכנס לרכב, תפילה לשלום הנסיעה, לשלום הנהג ולשלום הולכי הרגל.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
אחד מהדברים שקראו לי השבוע שימח את ליבי עד מאוד, בחור בשם דוד, שניגנתי בחתונתו לפני לא הרבה שנים, שנים ספורות, הפך מבחור לאברך, דוד אדלר מנתניה, נקש על דלת דלתי השבוע וכיבד אותי בפרי ביקוריו, ספר הנקרא חלב חיטים, שלל דוד, ספר על מדרשים ופרשיות בתורה. הספר יצא לעילוי נשמת אביו, הרב ראובן בן יעקב, אחד מתושבי היקרים של העיר נתניה. שמחתי לראות את זה, בחוץ העיר אברך שנותן מיונו והונו ומוציא ספר יפה כריכה וארוך ומסודר. ספר חדש תמיד עושה לי טוב, גם ריחו וגם תוכנו. וכשהלעלתי בו, מצאתי שיש כאן דבר הקשור לפרשת השבוע שלנו. אז מתוך חלב חיטים. מובא בפרקי דרבי אליעזר, רבי יהודה אומר, 20 שנה הייתה רבקה הכרה, ולאחר 20 שנה לקח רבקה והלך לו להר המוריה, למקום שנעקד שם, ונתפלל על הריון הבטן, ונאתר לו הקדוש ברוך הוא שנאמר ויעתר לו. במדרש זה, שואל המחבר, עולות מספר קושיות. מה ראה יצחק הלכת להתפלל דווקא בהר המוריה, במקום שנעקד? מדוע המדרש נוקט בלשון יחיד והלך לו להר המוריה, רבקה כאמור בא איתו, לקח רבקה כתוב, עלו למדרש לנקוט בלשון רבים, והלכו להר המוריה. ומדוע בכלל לאורך כל הדרך ממשיך המדרש לנקוט בלשון יחיד גם כלפי תפילה? מציין שכביכול רק יצחק התפלל, ונתפלל על הריון. ואם נתרץ שאכן רק יצחק התפלל, אז לא מובן למה יצחק בכלל לקח איתו את רבקה. והרירה שגם כותב על הפסוק ויעתר לו, זה עומד בקרן זווית ומתפלל, וזו עומדת בקרן זווית ומתפללת, מוכח מכאן שגם רבקה התפללה. מדוע נוקט המדרש רק לשון יחיד על יצחק? אומר בעל המחבר, ידידי הרב אדלר, בשביל תרץ קושיות אלה צריכים אנו לחזור קצת אחורה, לסיפור העקדה. כידוע, אחד הניסיונות של אברהם אבינו היה ניסיון עקדת יצחק. ניסיון שהיה קשה, שהרי הקדוש ברוך הבטיח לאברהם, אעשך לגוי גדול. אז הנה, למרות שעקדת יצחק סותרת את הברכה שברכו השם, בנו יחידו, בכל אופן לא ערערו לא אברהם ולא יצחק אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, והלכו בלב שלם. הרי רשי שם מפרש על המקום את הפסוק, לעולה בני, ואף על פי שהבין יצחק שהוא הולך להישחט, וילכו שניהם יחדיו בלב שלם. משמע שניהם ידעו. לפי פירוש זה ניתנו להסביר את כוונתו של יצחק ואת רצונו להתפלל על פרי ביתנו דווקא בהר המוריה. יצחק הבין את הכוח הסגולי התמון בהר המוריה, שראו יצחק עמד על הר הזה לפני מספר שנים, יחד עם אבא, עם אברהם, במעשה עקידה, והוא זה אשר עמד בניסיון שהשם העמיד אותו בגבורה אילאית, בלבב שלם, כמו אבא שלו. שכן הרי, למעשה, הוא כמעט נשחט הרי על הר הזה. היו רגעים שיצחק הבין שהוא הולך להיות מוקרב לעולם. כתוצאה מכך, ייפסק זרו של יצחק, של אברהם, לכן מכוח העמידה בניסיון הזה, ומכוח הבטחת השם בהר המוריה מיד לאחר מעשה העקדה, והרבה את זרחה כחובי השמיים, בא יצחק לשאוב את הכוחות התמונים בהר המוריה, כוחות התמונים בשבילו, ולבקש להתחנן לשם שייתן לו פרי בטן, ובסופו של דבר השם נענה לו, כמו שכתוב, ויעתר לו. לפי הדברים האלה, מובן מדוע נקט המדרש בלשון והלך לו להר המוריה, ולא והלכו, והתפלל לו, ויעתר לו השם. רבקה יש לה את הזכויות שלה, ותפילת נשים היא תפילה גדולה. אבל במקרה הזה, בסיפור הזה של תפילה לבנים, להמשך הדור, לצאצאים, והרבה את זרחה ככוכבי השמיים, ידע יצחק שהמקום בו הוא מתפלל. והתפילה שלו במקום הזה, היא הגדולה, היא המשפיעה, היא שתעיד על הקשר העמוק וזיקתו לכוח הסגולי של הר המוריה.
שישי בצהריים, מפה על השולחן, ואור לי בעיניים, על חוב לובש לבן. עוד מעט שבת, יום של מנוחה, עוד מעט שבת, של אושר
אנחנו חייבים לקטוע את השיר הנפלא של חיים בר, השיר החדש, ואני מבטיח שבוע הבא להשמיע את כולו, כי הוא שיר נפלא, מביא אותנו לתוך שבת. אנחנו פשוט חייבים להיפרד. תודה רבה לכם. אני שי לפידות, מעבר למסך, רועי קנטן. חברים, שבת שלום, שבוע טוב ומבורך.